ערב טוב. זה הנושא של השיחה הערב, נקודה של השקפה. אז בואו, אני רוצה להזמין אתכם למעשה רדיקלי של שתי דקות של מדיטציה. רק מה זה אומר בשבילכם? הרגשה שחלק גדול מכם בטח שואל את עצמו עדיין, אבל באמת, 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 מה אני עושה פה? למה באתי? מה זה המקום המוזר הזה? הרבה ממה שעובר עלינו במשך היום, כאב, אי נחת, חוסר נוחות, חוסר סיפוק, מילה אחת אם תרצו, סבל, ועוד לראות את זה כל הזמן, ולחוות את זה, כל הזמן, ולהיות מודע לזה. יחד עם זאת, באופן די מפתיע, זה לא כל הסיפור, אולי חלק מכם, אולי רובכם, חוויתם גם רגעים אחרים, רגעים פתאום של שהשמש ככה, גם הפיזית וגם המטאפורית, הפציעה מבין העננים, או אפילו, אתם יודעים, היופי של הברק והרם, ופתאום העצים מסביב. פתאום הנשימה, ופתאום יש תחושה של מנוחה בגוף. ואיך אנחנו ככה מקמבנים את הכל ביחד לכדי איזשהו היגיון שיסביר מה זה הדבר הזה? מה אנחנו עושים כאן? מילה ויפאסנה, בטח חלקכם לא יודעים למה הכוונה. זאת מילה בשפה פאלי, שפה עתיקה שבה נכתבו דברי הבודה. אדם שחי לפני 2500 שנה. והמילה הזאת, הפירוש שלה תובנה, insight, ראייה אל תוך הדברים. התובנות האלה שמגיעות לפעמים, יש להם מין טבע נורא משונה. אנחנו יושבים minding our business, או הולכים minding our business, מה שזה אומר, המיינד כל הזמן עובד. אנחנו יושבים במדיטציה, ובאמת עם כל הכוונות הטובות, אנשים מדווחים בשיא הכנות ובתום מאוד גדול, בסך הכל, מה כבר ביקשתי? להיות עם הנשימה שלי, למעלה משתי נשימות רצוף, לא הולך. פתאום אנחנו שמים לב המיינד שלנו ברח, התודעה הפליגה, לאן לא? לאן לא? לכל מקום חוץ מכאן, עכשיו, מה שקורה כרגע. אנחנו שמים לב שזה קרה, ולמרות שאירן אמר, ולמרות שלילה אמרה, ויופי, וזה רגע של התעוררות, אצלנו זה נחווה כישלון חרוץ. מה? עוד פעם? עוד פעם לא שמתי לב, עוד פעם ברח לי, עוד פעם נעלמתי. בשביל מה אני כאן? ואז אנחנו מתחילים עם סרטים, זה לא בשבילי, זה לא מתאים לי, אני לא טוב בזה, אני נכשל, לכל השאר זה מצליח, הכלי זה לא מצליח. טוב, כולם פה יוצא הודו וככה. תסתכלו מסביב. ובתוך כל זה, כל המרק הזה, שדרך אגב זה לא מאוד שונה ממה שקורה לנו בחיים. זה פשוט סוג של זכוכית מגדלת. המדיטציה לא ממציאה שום דבר ולא יוצרת כלום. פשוט חושפת אולי ביתר סט, בווליום חזק יותר, את מה שממילא קורה, את הדפוסים שלנו, את האופן שבו אנחנו מתייחסים לעצמנו, לחיים. אז אנחנו יושבים עם הדבר הזה, ונדמה לנו שאנחנו כישלון חרוץ, ואז מתחיל מה שנקרא habit pattern, כן? הדפוס תגובה מאוד מאוד מוכר אולי לחלק מאיתנו של מין תחביב כזה, לרדת על עצמנו, להיות ביקורתי, להיות שיפוטית, כל הקולות האלה שאנחנו ממש ממש בטוחים, שזה די מוזר ומעניין, אנחנו ממש בטוחים מה? שהם אמת. זה די משונה, כן? זאת מחשבה שעולה לי בראש. אוף, אני כזה כישלון. המדיטציה שלי גרועה. מה זה הדבר הזה? או, דרך אגב, זה לא רק לגבי עצמנו, זה הרבה פעמים יכול לטייל ולהגיע למישהו אחר. מה זה השל הזה שהוא לובש? למה הוא אוכל כל כך לאט? למה היא הולכת כל כך לאט? עוברת לנו מחשבה כזאת בראש, והופ, מיד אנחנו נתפסים, מאמינים, מזדהים לגמרי. ובתוך כל הבלגן הזה, ובתוך כל הסלט הזה, פתאום, מה שנקרא out of the blue, אבל לא בדיוק, פתאום יכולה להגיח איזושהי הבנה, למשל, וואלה, זאת רק מחשבה. זאת הבנה מאוד מאוד מעניינת. היא משחררת אותנו. התובנות שלנו, יש להם כוח משחרר. ושאלו כבר די הרבה אנשים, וזה לא מיוחד לריטריט הזה, בשביל מה בעצם אנחנו עושים את כל זה? מה זה הסיפור הזה שאנחנו קוראים לו מדיטציה? מה, מדיטציה זה העיקר? זה, זאת אומרת, המטרה שלי זה להיות מודע ל-20 נשימות ברצף, או ל-3 רבעי שעה, כן, לגמרי, לדעת כל פעם, שאיפה, נשיפה, זאת המטרה שלי? לא. המטרה, אם אפשר לדבר בכלל במילים האלה, כן, המדיטציה זה כלי, זה אמצעי, זה a fun way, כן, דרך כיפית, יצירתית, לפגוש את עצמנו, ודרכנו לפגוש את העולם, לראות מה מניע אותי, מה קובל אותי, מה משחרר אותי, ודרך זה, כן, להגיע למה שקרה לו האדם הזה שהשתחרר פעם, לפני 2500 שנה, השחרור הבטוח של הלב, השחרור הבטוח של התודעה. גם המדיטציה, גם ההליכה, גם הישיבה וגם התובנות שלנו, הם כמו מין פירות כאלה בדרך, אבל בדרך לאן? והדרך הזאת היא לא באמת דרך. אנחנו לא מדברים על מסע ליניארי, שהתחלנו מנקודה א' ואנחנו נסיים מתישהו מנקודה ב'. הטיבטים יגידו לכם עוד די הרבה גלגולים, אז קדימה לעבוד. האמת היא שזה בנוי אחרת. ובשביל להרגיש איך שזה בנוי, ובשביל לתת לתודעה שלנו להבין איך שזה בנוי, אנחנו נאלצים לשים את עצמנו בתנאי מעבדה, ולהתחיל להוריד רעשים, רעשי רקע, רעשי סביבה, לעצור, לשים לב, רגע אחרי רגע, רגע אחרי רגע, לראות איך התודעה שלנו עובדת, מה קורה לנו בפנים. אז זה קצת כמו שאנחנו נכנסים הביתה, והכל מאוד מאוד סוער ורועש, והטלוויזיה עובדת, והרדיו עובד, והשכנים צועקים, והילדים עושים בלגן, וככה. ולאט לאט, כן, הילדים הולכים לחברים, השכנים נסעו לחול, קיבינו את הטלוויזיה, קיבינו את הרדיו, שקט. ואז את מה אנחנו שומעים? את המזגן? את המקרר? תמיד יש עוד משהו. תמיד יש משהו. ובתוך כל זה, זה די דומה למה שעובר עלינו כאן. הדברים התחילו להירגע, פחות או יותר. למרות שבטח נראה לחלק מכם שזאת שערה אחת גדולה. מה שבחוץ תואם למה שבפנים, עם שערת אביב כזאת. נראה שהיא תכף נגמרת ועוד פעם היא תופסת תאוצה. ומה באמת קורה כאן? יש לנו נקודה של השקפה של ה-everyday mind, של חיי היום-יום. האופן שבו אנחנו רגילים למדוד ולשקול ולהעריך ולקטלג ולקמת את מה שקורה לנו בחיים. זה טוב, זה רע. זאת הצלחה, זה בטוח כישלון. זה טעים, זה לא טעים. זה גבוה, זה נמוך. תשימו לב שכל אלה, מה שנקרא בשפה הבודיסטית, זוגות ההפכים, לא באמת יכולים להתקיים אחד בלי השני. כי איזה משמעות באמת יש לקצר, אם אין מולו ארוך? פפיש? ליטל ביט? כן, לאט לאט. איזה משמעות יש ליפה, אם אין מולו מכוער, נגיד? אבל אם אנחנו נכנסים באמת לעומק של הדברים, מה זאת באמת הצלחה? ומה זה באמת כישלון? האומנות הזאת של המדיטציה טורפת לנו את כל הקלפים. שזה כבר שווה הרבה בפני עצמו. בנקודת ההשקפה הרגילה שלנו, אנחנו רגילים הרבה פעמים למדוד את הדברים לפי זה קשור אליי, זה לא קשור אליי. זה נוגע בי, זה לא נוגע בי. מישהו עשה לנו פרצוף בבוקר, אנחנו בטוחים שזה בגללנו. משהו שאמרנו, ואם זה בריטריט, אז זה משהו שלבשנו. או זה בטוח קשור אליי באיזה אופן. אנחנו לגמרי לגמרי לא נותנים את הדעת לזה שהבן אדם השני, עולם יקום נפרד משל עצמו. דברים אחרים לגמרי קורים בו ומניעים אותו. אנחנו כל כך מהר מתרגמים את מה שקורה בחוץ לדברים שקשורים אליי, אני, שלי, בגללי. זה מעניין. מעניין למה זה קורה, כן? ומעניין איך זה קורה. ועוד יותר מעניין זה איך זה מפסיק לקרות. מה נדרש בשביל שנפסיק לשים את עצמנו במרכז היקום? Small view. נקודת ההשקפה הרגילה שמדברת על, למשל, הצלחה מול כישלון, אומרת, אם אני יושב עם הנשימה שלי, נגיד, מה הקריטריון שלכם? 20 דקות ברצף. מישהו הצליח לעשות את זה? פה? אף אחד לא מודה? אז כנראה, מה? לא אפשרי? זאת הצלחה. וכל השאר כישלון. כל מה שאני עושה בתרגול, בעצם זה לא בדיוק זה. ואז מה נכנס? איזה אנרגיה נכנסת? הרבה פעמים. או של מאבק, או של מה שנקרא ויתור יתר. טוב, אני ממילא כבר לא... כן. אז יאללה, יאללה, אני כבר אשן את כל ה... את כל הדבר הזה, או אני חפף, אני לא אכנס בכלל, או מה שזה לא יהיה. או הפוך, כן? להילחם, לדחוף, בכוח. זה מעניין, נקודת ההשקפה הזאת היא משאירה אותנו תמיד על אחד מול השני, זה מול זה. ויש דרך אחרת. זה קצת כמו... אמר לי פעם מישהו, לעלות ליציע, להסתכל מלמעלה. מה באמת קורה עכשיו? יש פה human being, יש פה יצור אנושי, שעושה איזושהי פעולה, מנסה לשים לב. ותשומת הלב שלו בורחת. מיד, מה עושה היצור האנושי הזה? אנחנו מסתכלים מהיציע. מה עושה היצור האנושי הזה? לוקח על עצמו את האשמה. אני לא הייתי מודע. אני לא שמתי לב. אבל באמת, הבחנתם איך עובד את תשומת הלב? עד כמה יש לכם שליטה במקום הזה? מה באמת קורה בתהליך הזה? האם זה החלטה נחושה שאתם מחליטים וזהו? זה מספיק? הדברים קורים כמו שאתם רוצים? איך אמר מישהו באחת הקבוצות, אם אתה רוצה להצחיק את אלוהים, ספר לו על התוכניות שלך. מתכננים להישאר בסופר מיינדפולנס כל השעה, והי, זה ממש לא מה שקורה. ג'ון לנון אמר את זה גם נורא יפה. Life is what happens to you when you make other plans. אוקיי, אנחנו באים עם כל הכוונות הטובות לשוק, והי, מסתבר שאין לנו במה לקנות. זה לא עובד לנו. ומיד ה-small view, כן, ההשקפה של האני, של השלי, לוקחת בעלות, אומרת, אני נכשלתי. אני לא שמתי לב. אני חושב יותר מדי. איך אפשר לשנות את ההשקפה הזאת למשהו גדול יותר, מרווח יותר, אם תרצו, נאור יותר, משהו שיותר מחובר לאמת, פשוט יותר אמיתי. אני באה עם ההתכוונות לשים לב, ואני שם לב שעולה מחשבה, לא אני הזמנתי אותה, לא אני יצרתי אותה, היא מגיעה ומתפוגגת. אותו דבר, מה? תחושות בגוף. שמתם לב, נכון? זה לא באמת שאתם גרמתם לעצמכם את התחושות. תחושות צצות ונעלמות לפי קצב שלהם. יש כל כך הרבה, מה שנקרא בשפה הבודהיסטית, causes and conditions, תנאים וסיבות, שדבר יקרה, וכל מה שאנחנו רואים, זה בעצם עוד אחת מהתופעות של החיים, כולל המחשבות שלנו, כולל התחושות שלנו, כולל הרגשות שלנו. אבל מה קורה שנייה אחרי שאנחנו שמים לב, שזה די טרגדיה אנושית? טק, משהו שם נדבק ואנחנו לוקחים בעלות. ומה קורה כשאנחנו לוקחים בעלות? אם אנחנו תופסים את זה ככישלון, אז אנחנו מרגישים אשמה או בושה. אם אנחנו תופסים את זה כהצלחה, אנחנו מרגישים גאווה, אולי פחד שזה ייגמר. בכל מקרה, מה שנקרא זה lose-lose situation. אנחנו יוצאים מופסדים. מה מבקש הביג ויו? ההשקפה הגדולה יותר, הרחבה יותר. העיניים שדרכן אנחנו מסתכלים על העולם, שדרכם אנחנו מתייחסים אל העולם, את אותם עיניים בדיוק אנחנו מפנים פנימה, ורואים בדיוק כמו את העולם גם אותנו, כתופעה. זה מאוד מעניין בהקשר הזה, שזה כמו מין אמבה כזאת, זה כמו שריר שקצת מתרחב ומתכווץ, וכשהוא מתרחב אנחנו יודעים כי הסממנים שלו זה תחושה מאוד מתוקה של חופש, של שמחה. וכשהוא מתכווץ שמשהו בוויו, בהשקפה שלנו נהיית לנו מאוד מאוד צרה וצפופה, גם אנחנו יודעים את זה, אנחנו מרגישים את זה. זה קצת כמו סוס ששמים לו שחי עיניים והכל נהיה מאוד מאוד צפוף ומאוד קטן. אמא תרזה אמרה על זה פעם, שהבעיה עם העולם זה שאנחנו מסרטטים את גבולות המשפחה שלנו קרוב מדי. ותחשבו איך זה היה מרגיש אם גבולות המשפחה היו מתרחבים. האני, השלי, שהוא באופן אוטומטי עולה בנו, נוכח דברים, נוכח העניינים הפנימיים שלנו, היה מתרחב. הוא היה כולל, למשל, את כל מי שיושב כאן, כמשפחה. איך זה היה משנה לנו ברמת החוויה, את היחס למישהו אחר? זה פתאום השכן שלי מפסיק להיות האויב שלי, זה שדרך לי על הכרית, הזיז לי את השל, ובנוסף הוא כל הזמן מרעיש. כן? הוא הופך להיות, אולי הוא חולה? הוא משתעל כל הזמן? אולי איך אני יכול לעזור? באופן טבעי. המקומות האלה עולים בנו. מהקיבוץ אל הפתוח. תנועה מאוד מאוד פשוטה. מאוד מאוד רדיקלית. שבן אדם יכול לעשות בחיים שלו. בהקשר הזה, כשאנחנו מדברים על עניינים שהם טעות בעינינו, איינשטיין אמר על זה כבר, זה טעות רק אם אתם לא לומדים מזה. אם אנחנו מבינים מה שקורה כאן, אם אנחנו מבינים את הדבר שמניע אותנו, אין משמעות למילה הזאת טעות. זה מתחיל להיות קו, מנקר מאוד מאוד פורה ללמידה. אז אנחנו יכולים לשבת עם כל מה שעולה בנו, ולהתייחס לזה כאל הרפתקה אחת גדולה. וואו, אז כרגע, למשל, יש תחושה ברגל, כמו מין נימול כזה. תשימו לב מה קורה, שנייה אחר כך, עולה הכותרת, רגל נרדמת. מה קורה שנייה אחר כך? פחד. וואו, אולי זה מסוכן, אולי זה לא בריא. מה קורה שנייה אחר כך? יכול להיות מתחילים כבר סרטים, בוליווד, יוציאו אותי מפה על אלונקה, אני לא אוכל ללכת יותר. כאלה. תחושה. זה התחיל כתחושה. תשימו לב. איך אפשר לחזור לנקודת המפגש? להיות עם הדבר האמיתי כפי שהוא. והרבה פעמים באופן מעניין, נדמה לנו שזה כל מה שקורה לנו, או הרבה ממה שקורה לנו, זה אפס, משהו לא בסדר בזה. הרבה פעמים שאנחנו דווקא יושבים ומתרגלים, פתאום אנחנו נוכחים יותר ויותר ברעש, בכואב, ברגשות הקשים שעולים, בתגובתיות שלנו כלפי מישהו או כלפי עצמנו, בחוסר שקט, ואנחנו ממש לא מחבבים את זה. אנחנו מעדיפים שזה יהיה, לא יודעת, אולי כמו בדמיון שלנו, מה זה מדיטציה? זה אמור להיות רגוע ושקט ונחמד ונעים, ושניכנס לפה, נעשה קצת עבודה ונצא עם מה שבשבילו באנו, ולא עם כל הכאבי ברכיים האלה וה... מה זה הדבר הזה? מה זה השטויות האלה? באופן מעניין, גם כאן, התהליך זה לא מה שאנחנו חושבים שהוא. נדמה לנו שאם יש שקט, זה אומר שזה טוב. ואם יש לנו רעש בתודעה, זה בטח פיקששנו איפשהו. מה מסתבר? שהרבה פעמים הרעש, מה שנקרא, של התודעה, התגובתיות, המקומות שבהם אנחנו מרגישים שאנחנו תכף יוצאים מדעתנו, זה יותר מדי, יותר מדי מדיטציה, חוסר שקט מאוד גדול, כאבים בכל הגוף, זיכרונות קשים שיכולים לעלות, מה שזה לא יהיה שמרגיש לנו לא זה. הרבה פעמים זה בדיוק, בדיוק, בדיוק הקטע של הדרך, שאותו אנחנו אמורים לעבור, כדי להגיע סוף סוף למקום אחר. כי מה קורה לנו בחיים? בדרך כלל. כל הדברים האלה ממילא קיימים. רק מה? בשביל לא להרגיש אותם, בשביל לא לחוות אותם, יותר מדי, אנחנו משתמשים בכל מיני אסטרטגיות. למשל, אוכל. למשל, להרים טלפון. לאכול, לקרוא עיתון, לראות טלוויזיה, לשמוע רדיו ולדבר עם מישהו. בו זמנית. קצת עולה בנו תחושת בדידות או תחושת חוסר, מיד אנחנו מוצאים דרך למלא אותה. והאמת שהיום בעידן שלנו עם המכשירים הסנסציונים האלה, אייפון 4 וכולי, העולם, אנחנו לא צריכים לתרוח הרבה. בלחיצת כפתור אנחנו בפייסבוק, מאשרים חבר חדש, נכנסים למייל, מעלים איזה פוסט, איזה תמונה, איזה משהו. ואם זה לא זה, אז אנחנו נכנסים לפייסבוק של מישהו אחר. אבל מה קורה כשכל אלה נלקחים מאיתנו? ואנחנו נשארים עם האמת הערומה. מה האסטרטגיות שלנו אז? אולי במקום סוף סוף להפסיק לברוח או להילחם, שזה בדיוק אותו דבר, אפשר לעשות משהו אחר לגמרי. אבל מה זה אמיץ? מה זה אמיץ? אולי הדבר הכי אמיץ שבן אדם יכול לעשות. זה בעצם להסתובב פנימה ולפגוש עין מול עין את הדבר שממנו אנחנו כל כך מפחדים. ומאוד יכול להיות שדווקא הפגישה הזאת, זאת שסוף סוף מאפשרת לדבר הזה להינמס ולנשור, ולחזור לאיפה שהוא בא ממנו. אז כשאנחנו יושבים במדיטציה, ועולים כל מיני דברים מאוד לא פשוטים, שלא כיף לנו איתם, התנגדויות, שיפוט, כאבים בגוף, רגשות קשים, חוסר שקט, ספק, כל החבר'ה האלה ביחד, ועוד תוסיפו בטח משלכם, הרשימה גדולה, ואנחנו ישר מקטלגים את זה ככישלון, או נתקעתי, או המדיטציה שלי הייתה גרועה, מאוד מאוד יכול להיות שזה בדיוק הדבר שחיכה כל כך הרבה זמן, כדי שסוף סוף תפגשו אותו. אתם מכירים את הצעצועים האלה שהיו פעם? לפחות חלק מכם אני רואה. אולי יכול להכיר בעידן, כן, בעידן של היום. היו מין צעצועים כאלה שהיו מותחים אותם עם קפיץ. מותחים, 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 כאלה. שמים על הרצפה ואז הם היו, כן, עושים את מה שהם עושים. מכים על טוף, רצים, אני יודעת, כל מיני כאלה. זוכרים? שיחקתם בזה פעם? זה מדליק, מחזיקים את הדבר הזה, זה קטנצ'יק. סובבים, 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 סובבים. עכשיו, מה קורה ברגע הזה? אנחנו מחזיקים את זה. זה בידיים שלנו. זה לגמרי תפוס, זה לא עושה שום תנועה מחוץ לתחום. שום תנועה שאנחנו, כן, לא מרשים לו שיעשה. אוקיי, מתחנו את הקפיץ עד הסוף, הנחנו, הרפנו, עזבנו, שחררנו. You got the picture. Letting go. Wow. מה קורה? הדבר הזה רץ, כן? מתפרפר, עושה את מה שהוא אמור לעשות. לנו זה מרגיש הרבה פעמים, באנגלית קוראים לזה all hell break loose. כאילו, שערי הגיהנום נפתחים. כל הבלגן יוצא החוצה. וזה נדמה לנו שזה ממש לא טוב. אבל היי, זה בדיוק מה שאמור לקרות. בשביל שסוף סוף הדבר הזה יוכל לנוח. כי אחרת מה? מה האלטרנטיבה? נמשיך להחזיק אותו חזק, 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 חזק. נמשיך סובב תקפיץ. מה? דמיינו. מה קורה עם זה? כלום? פעמים זה נשבר. לפעמים זה מתבטא כמחלה, לפעמים זה מתבטא כדיכאון. יש גבול לכמה אפשר להדחיק, יש גבול לכמה אפשר למעוך את עצמנו. וזה לא שאנחנו צריכים הכל ביחד עכשיו, לפתוח, להוציא, לשחרר, יאללה, זאת הדרך. לא, ממש לא. הדרך בעצם לוקחת אותנו. אבל אם זה הקטע של הדרך שעכשיו מגיע, היי, תברכו, תודו, איזה יופי. סוף סוף הקפיץ הזה בפנים יכול להרפות. יכול להניח, יכול לשחרר. וכן, כן, זה מתבטא כבלגן לפעמים. So, מי אומר שבלגן זה רע? זה עוד קטע בדרך. אז שוב ושוב, תשימו לב לתנועה הזאת בין ה-small view, כן, בין ההשקפה הקטנה, המצומצמת, שאומרת, לא נעים זה רע, נעים זה טוב. במילים הכי פשוטות. אם זה לא נעים לי, אם זה כואב לי, זה אומר שמשהו רע קורה. ואם זה נעים לי, זה אומר שמשהו מצוין קורה. היי, כל עולם הפרסומות עובד על זה יופי. ומתוך זה אנחנו יוצאים לביג ויו, שמסכים להכיל את הדברים האלה. אחת ממילות המפתח בתרגול הבודהיסטי, זה מילה שבאנגלית אנחנו מכנים אותה אקוונימיטי. איזון פנימי, אם תרצו. המקום הזה שמוכן לשבת בנחת, לנוח, ממש לנוח, ולהסתכל ולאפשר לדברים להיות בדיוק כמו שהם. במקום להמשיך להחזיק חזק 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 את הצעצוע הזה, או מי שמכיר את המשל של הילד ששם את האצבע, כן? בחור של הסכר כדי שהמים לא יפרצו, ואנחנו הולכים ומנסים להחזיק, כן? רק שלא יפרוץ. במקום זה, להתחיל להסתכל על הדברים בצורה אחרת לגמרי. הרבה פעמים כשאנחנו יושבים במדיטציה, פתאום אנחנו מתחילים להבין את הדברים האלה. פתאום אנחנו יכולים לשנות את נקודת המבט על הדברים, נקודת ההשקפה שלנו על הדברים. אבל בשביל שזה יקרה, יהיה טוב אם נשב בשקט כמה זמן, וניתן לדברים להיפתח, וניתן להם להיות, וניתן להם לקרות. זה קצת כמו, אם תרצו, הדימוי של תובנה, של אינסייט, הבנה כזאת עמוקה שיש לנו. זה קצת כמו דימוי של פרפר. אם אנחנו נחזיק את זה, את הפרפר חזק מדי, רן דיבר על זה יותר מוקדם היום, אז אנחנו נמאח אותו. אם אנחנו נשחרר מדי, הוא יתעופף לנו. אבל איך אפשר להזמין את הפרפר אלינו? איך אפשר? אז אנחנו מסתכלים בטבע ואנחנו רואים על מה פרפרים לוחתים. כל מיני דברים, אבל בעיקר הם אוהבים פרחים. ובשביל שפרפר ינחת על פרח, הפרח הזה צריך להיות שם, קודם כל. אם אנחנו פרחים שמטיילים, שהולכים לכל מיני מקומות, אין לפרפרים שלנו צ'אנס בכלל. אז המקום שאני רוצה להזמין אותנו, כן? לא לשכוח, זה לתת צ'אנס לפרפרים האלה, לתת צ'אנס להתפתחויות האלה, למקומות שנפתחים בנו. כדי שהם יקרו, המקום שמסכים להמשיך לשבת עם הדברים, גם כשהם לא קלים, גם כשהם לא כיפים, גם כשהם לא נעימים, לא בהכרח. במקום של איזון פנימי, מסכים להכיל את הדברים האלה. לתת להם להיות, לתת להם ללכת. עוד אחד מהכלים שהזכרנו די הרבה כאן, ואני רוצה שוב לחזור ולהביא אותו ככה לשיחה שלנו, זה המקום של, אז איך אנחנו עושים את זה? ושאלו ככה בקבוצה היום, מה ההבדל בעצם בין נחישות, כן? בין המקום שאני נחישות ובין מאבק. כן? ברגע שיש מאבק, ברגע שאתם מזהים מאבק או מלחמה, או שנכנסתם לאיזשהו מוד כזה של להצליח ולנצח בכל מחיר, וואו, סטופ, פוס. לא לשחק, המשחק נגמר. שוב ושוב ושוב לחזור חזרה למקום של המנוחה. זה כמו אדמה מאוד פוריה שנוחת עליה גשם. אתם יודעים, בחורף הזה במיוחד יש, ככה שמעתי, כל מיני פרחים שכבר הרבה הרבה שנים לא יצאו, במיוחד במדבר. הם היו צריכים לחכות לרגע המתאים, לשנה מאוד מאוד גשומה, לאקלים מאוד מסוים כדי לפרוח, כדי לצאת. אז המקום הזה, כן, שמסכים לתת את זה, ברגע שיש מאבק, ברגע שיש מלחמה, אין הרבה צ'אנס לפרחים האלה לצאת. זה הדברים העדינים, אלה המתנועות העדינות בתוכנו. הנחישות מצד שני, זה המקום שמסכים באומץ להמשיך ולהישאר איפה שאנחנו, עם הלא נעים, עם הקשה, עם הלא ידוע, שזה הרבה פעמים המקום שהכי קשה לנו. אנחנו לא יודעים בעצם באיזה שלב אנחנו בתהליך, ומה קורה לנו, ומה באמת מתרחש. מסכים להישאר שם anyway. וזה בדיוק כמו לאלף גור. אם יצא לכם פעם לאלף גור, הרבה מאוד מסירות. הרבה מאוד התמסרות. הרבה מאוד חמלה. הרבה מאוד רכות. הרבה מאוד הבנה והכלה ונחישות. עכשיו אתם הגור שלכם. לכם נתנו גור שזה אתם, כן? לאלף אותו. את כל האיכויות האלה של הרכות ושל החמלה ושל ההבנה ושל הנחישות, אתם מזמינים פנימה. אליכם, לא לאף אחד אחר בינתיים. אליכם. בקיצור, self-empathy. אמפתיה לעצמכם. כי הדרך הזאת יכולה לעבור באמת בהרבה הרבה 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 מאוד תחנות. אבל אם אתם רוצים קיצור דרך, אם באמת אתם רוצים קיצור דרך וללכת על כל הקופה ישר, זה קיצור הדרך שלכם. חמלה עצמית. הכלה עצמית. זאת נקודת המפנה. שאחרי ששעות אנחנו יכולים לשבת עם עצמנו ולכעוס על מה שקורה, ולכעוס על עצמנו, ברגע שאנחנו מסוגלים לתנועה הפנימית הזאת של self-empathy, של אמפתיה עצמית, של חמלה עצמית, נהיה מסוגלים להרבה מאוד. העולם כולו הופך להיות מושא לחמלה שלנו. אז קדימה, זה לא רק בשביל עצמכם אתם עושים את זה, אתם יודעים. Happiness is not a private matter. ומספיק בן אדם אחד שמצליח להיות מאושר, come on, I challenge you. אחד. קדימה. זה בשביל כולם. בשביל כולם. אז למה לא אתם? ולמה לא עכשיו? והאושר ממש לא תלוי בנעים או בלא נעים, בחם או בקר, בתאים או בלא תאים, בנוח או בלא נוח. האושר לא תלוי, פשוט לא תלוי. אני רוצה לסיום לקרוא משהו מתוך ספר שנקרא אחרי האקסטזה, ההערה בחיי היומיום. האמת שבאנגלית השם שלו הרבה יותר ציורי. After the ecstasy, the laundry. וכתב את זה, אמת זאת אמת, אמת בפרסום. כתב את זה ג'ק קורנפילד, אחד המורים ככה הידועים במערב. הוא היה נזיר במסורת הזאת של הוויפאסנה כמה שנים בתאילנד. פסיכולוג, והוא עשה איזשהו מיפוי בעצם של הדרכים הרוחניות שבהם אנחנו יכולים ללכת, לפי הבודה. אז מסתבר שהבודה אמר שקיימות ארבע דרכים שבהם החיים הרוחניים יכולים להתממש. הדרך הראשונה היא במהירות ובהנאה. בדרך זו הפתיחה וההרפיה באות בטבעיות, כמו לידה קלה, מלווה אושר והתלהבות. הדרך השנייה, מהירה וכואבת. בדרך זו אנחנו יכולים לחוות חוויית כמעט מוות קשה, תאונה או אובדן של אדם יקר מאוד, כחוויה שכמעט אי אפשר לעמוד בה. זהו נתיב הלוקח אותנו מבעד לשער בוער באש, כדי ללמד אותנו מה פירושה של עזיבה, letting go, שחרור. זאת הדרך השנייה. הדרך השלישית של התקדמות רוחנית היא איטית ומלווה הנאה. בדרך זו הפתיחה וההרפיה מתרחשות במשך כמה שנים, כאשר החוויה קלה ונעימה. אולי באמריקה ככה. והדרך הרביעית והנפוצה ביותר, הוא כותב, היא איטית והדרגתית, אבל מתרחשת בעיקר באמצעות סבל. קשיים ומאבק הם הנושא המרכזי בה, ודרכם אנחנו לומדים בהדרגה להתעורר. אוקיי? זאת אומרת, אתם לא לבד. זה הדרך הכי נפוצה. בתחום הזה אין לנו אפשרות לבחור דרך. דרך אגב. אנחנו פשוט מתבקשים להתמסר לתהליך. ולמעשה אין ביכולתנו למדוד את התקדמותנו, כאילו אנחנו חותרים בסירה קטנה בלב האוקיינוס. אנחנו חותרים, אבל אז תמיד מגיע זרם גדול. אנחנו יכולים להתמיד ולחתור מזרחה למשל, אבל אין לנו מושג כמה התקדמנו. ולמען הדיוק, הוא כותב, קורנפילד, יש להוסיף דרך חמישית לארבע הדרכים של ההתפתחות הרוחנית, כפי שתוארו על ידי הבודה. יפתחו את כל האוזניים. דרך זו אינה כוללת כל מאמץ. אין בה מהירות ואין בה מסע כלל. במקום לעבור דרך שער הצער או שער האחדות, אנחנו חולפים מבעד השער ללא שער. דרך ההבנה שכל הרעיון הזה של מסע ונסיעה אינו אלא אשליה. המקום שאליו אנחנו הולכים נמצא בדיוק כאן. בואו נשב עם זה כמה רגעים ביחד.